אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות עם גואל פינטו.
שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו להסקט היומי של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, עם מיטב השיחות ששודרו בתוכניתנו היום ברשת כאן תרבות. עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה נת שרון בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן. האזנה נעימה.
גם כן תרבות.
ישראל במלחמה, איראן שיגרה הלילה מטח שכלל עשרות טילים בליסטיים ומאות כתבמים וטילי שיוט לעבר ישראל. אזעקות נשמעו ברחבי הארץ מירושלים ועד רמת הגולן. נפתח את התוכנית עם אשת החינוך, מסיעת המסוע, כלת פרס ישראל, הגברת מרים פרץ, שמאז טבח ומחדל 7 באוקטובר עסוקה בביקור עשרות משפחות ששקלו את יקיריהם. היא אם שקולה בעצמה כמובן, היא מחפשת את המילים שיהיה ניקו מעט נחמה, אולי גם אנחנו נוכל להתנחם דרכה. כלת פרס ישראל, הגברת מרים פרץ, בוקר טוב לך.
בוקר טוב לך, גואל היקר. בוקר טוב. בוקר של בשורות טובות, שיהיו לנו.
אני טעיתי אם בכלל להגיד לך בוקר טוב, את יודעת?
למה לא? למה לא? השם מזורחת. אני חושבת שהתפקיד של האדם זה לעמוד מול האתגרים. יש כאן אתגר. כל חיינו הם אתגרים. אתגרים במשפחה, עם הילדים, עם השכנים, אתגרים ממלכתיים, ואנחנו לא יכולים להתייאש ולא לומר בוקר טוב ושלום. אנחנו צריכים ללמוד ביטוי מרגש שמצאתי בפיוט ביום הכיפורים. לפני תקיעת שופר, רגע מאוד מאוד מרגש, קוראים פיוט על עקדת יצחק, וכתוב שם ביטוי, עין במר בוכה ולב שמח. היכולת הזאת של גם שמחה וגם עצב, גם להגיד בוקר טוב, גם להגיד שלום, וגם באותו זמן, באותו זמן, לבכות על כך שעדיין החטופים לא איתנו, לכאוב את נפילת הנופלים כולם, כל החיילים, לכאוב את מה שקורה עכשיו במדינה. אני חושבת שהאדם צריך לדעת למצוא את האיזונים בין זה לזה. אז אפשר להגיד בוקר טוב, ולא שכחנו שזה מלחמה, ולא שכחנו שיש חטופים, ולא שכחנו שיש יתומים במשפחות שכולות.
כי כשאת אומרת לי, עקדת יצחק, הגברת פרץ, הלב שלי נשבר, אני חושב עלייך, וכמובן, ששקלת את שני בנייך, גם אוריאל, גם אלירז, ואני חושב על כל המשפחות שהמוות דפק להם בדלת. איך אפשר בכלל?
אני רוצה לומר לך, אני רוצה שתדמיין את ליל הסדר הזה. כשילדים קטנים שאבא שלהם נפל בעזה, יעלו על כיסאות וישירו שיר שהם למדו בגן, מה נשתנה הלילה הזה?
מה שנשתנה זה אין אבא לה, זה מה שנשתנה.
ואין אבא, והם יתומים, והמדינה השתנתה. המדינה השתנתה, כל כך הרבה השתנה. ואני רוצה לומר לך, כשנפל בני אלירז בדיוק לפני 14 שנה, יומיים אחרי שקברנו אותו, ישבנו בשולחן עם 3 מ4 ילדיו, כי התינוקת הייתה בת חודשיים, והגדול בן 6, בת 5, בת 3, והם שרו ונחנקתי, ורציתי לצעוק להם, כל כך הרבה השתנה. והשנה הם ישבו בשולחן ליל הסדר. הם גדלו, חגגו בר מצווה, בת מצווה, לומדים, הבן שלו כבר התגייס עכשיו 3 ימים לפני הזכרה לאבא שלו, הוא יהיה עם מדי צהל של גולני. החיים חזקים מהמוות. והחיים גדולים יותר, והשמש זורחת כשאנחנו קוברים את ילדינו, וסיר כוחם של החיים, ההמשכיות הזאת, כי לא שאלו אותי אם אני רוצה לחיות, על כוחי אני חיה, אבל על כוחך נוצרת, אבל ברצוני אני חיה, אני בוחרת את חיי. האם אני רוצה
אבל לראות את אבל את אומרת על כורחי אני חיה.
לא.
את לא, לא רוצה להיות כאן מרים.
אני מתקנת. על כורחך נוצרת. אבל ברצונך אתה חי. יש לי את הבחירה. יכולת הבחירה היא שלי. אני יכולה לבחור לשכב במיטה. לבכות על מר גורלי, להאשים את העולם, את המדינה, את צהל. אני גם יכולה לקום, ומה שנותן כוח לאדם, זה לתת משמעות לחייו. בשביל מה לקום? לכנסת, לנתינה. כי אדם מרוקן, אחרי שאדם מאבד, והוא בשבר, הוא מרגיש שהוא ריק. ומה לימד אותנו ויקטור פרנקל? שאתה יכול לקחת את כל החירויות של האדם. אתה יכול לקחת לו את בגדיו, אתה יכול לקחת לו את המזון, אתה יכול לשבור לו את גופו. חירות אחת לא נלקחת מאדם, היא תמידית. הדרך שלו איך לפרש את המציאות. הוא קובע איך לפרש. אני לא רוצה להיות קורבן. אני רוצה לעמוד מול הגל הזה, מול הברק הזה שהיכה בביתי, ורוצה להמשיך.
כן, אבל לא רק בביתך, צריך להגיד הגברת פרץ, לא רק בביתך הפרטי כמובן, אלא גם בביתך הלאומי. אני רוצה שנדבר רגע מה את שומעת מהמשפחות הרבות שאת פוגשת מאז השבעה באוקטובר, אבל משהו חסר לי במשוואה שאת מסרטטת עבורי במהלך הדקות האחרונות. מה עם העצבים? זכות העצבים לא שמורה לאדם?
בוודאי. אני לא יכולה להבין איך אדם לא יכעס. כעס ועצבים הם חלק מתהליך ההתמודדות. לי יש כעס על אלוקים, אני באה מבית דתי, חינקתי אותם לאור הדר שלך. מה, הפכת אותי לאיוב? מה, אתה מתעלל בי? כעס על צהל, כעס על המדינה, כעס, ודאי. רק דבר אחד, ממקום של כעס לא יצמחו חיים. אם הכעס הוא זה שמלווה אותי כל חיי, לא יצמחו חיים. אני צריכה לתת לו מקום, לכבד אותו, ואחר כך לשאול את עצמי, האם הכעס הזה יוליד בי חיים? האם הכעס הזה יקים אותי? אני לא ראיתי איך כתב יהודה מחי, ממקום, יש מקומות שהם רקובים, הכעס הוא מקום רקוב, יש לו מקום, אבל מהכעס צא לעשייה, צא למתינה, תעשה משהו, אתה שמרוקן, תעשה, תתרום, תתנדב. איך אמר לנו הרב קרליבך, כשהוא פגש את הגיבן שמטטה בתל אביב, והוא שאל אותו, מאיכן אתה? ואמר לו, אני מתייצצנה. והוא שאל אותו, תגיד לי, למדת משהו מהרב הגדול, מתייצצנה? והוא אמר לו, איך יכולתי ללמוד? אתה רואה את הגיבנת, שברו אותי באושוויץ, גמרו אותי. הוא אמר לו, בכל זאת משפט אחד. אז הוא אמר לו, אני זוכר משפט אחד, הדבר הגדול ביותר שאתה יכול לעשות בעולם, זה לעשות משהו טוב למישהו אחר. אבל אני מרוקן, אני שבור, אין לי מה לעשות טוב. קברתי את שני ילדיי, אני מרוקנת. והוא אומר לו, לקחו לי, עינו אותי באושוויץ, מה יכולתי לתת? הוא שאל אותו, מה יכולת לתת? אז הוא אמר, אני הייתי יושב בלילות, ליד הדרגשים, מחזיק את היד של כולם, ושומע את כאבם, זה לתת, לשמוע כאב של המשפחות של החטופים, לשמוע כאב ש... של משפחות הנופלים, ולשמוע גם את הכעס שלהם, כי יש מקום לכעס הזה, אפשר לבנות ממנו משהו אחר. זה לא סתם כעס. התחושה הזאת שהם היו נתונים, שלא הייתה מדינה שתגן עליהם, ודאי שיחסו. אבל השאלות שהן שואלות, בעיקר, איך קמים?
זה מה שהם שואלים אותך, הגברת פרץ? איך את הצלחת לקום, ומזה לנסות ללמוד על עצמם, האם הם יצליחו לקום?
הם שואלים, איך בכלל אפשר להרים את עצמך? ואני חושבת שזה פה עמל גדול. אני עכשיו עברתי שבת בירושלים, עם משפחות שכולות, ועם חיילים פצועים. ואמרתי להם שבשבת שרנו שיר, התנערי מאפר קומי. קומי עם האפר. קומי עם הכאב. קומי עם החורבן. ובניין שנשבר ונפל, אפשר לקחת את האבנים ולבנות ממנו בניין חדש. אפשרי, זה אפשרי. אנחנו עם שנפל וקם, עברנו שואה ובנינו מדינה, עברנו ימים נוראים.
אבל תראי מה נהיה ממנה, תראי מה נהיה ממנה ב-2024, את דמיינת שזה מה שיהיה ממנה?
לא, כי אני עליתי לארץ בשנת 1964 ממרוקו, הארץ הייתה בנויה ואני גרתי במעברה, מעברת חצרים בבאר שבע, ואז שרתי שיר. השיר בוקר של נתן אלתרמן. אנו אוהבים אותך מולדת בשמחה, בשיר ובעמל. ובנינו את המולדת הזאת. בנינו בנייני פאר. התעצמנו מאוד והתבלבלנו. אני חושבת שהמדינה הזאת התבגרה. יש בה מכאובים, יש בה דברים נוראים. ועכשיו אני צריכה לחדש את ברית האהבה עם המדינה. האם זה הלהט הזה שהיה בהקמה? איך אני מדליקה את הלהט? איך אני ממשיכה להגיד אני אוהבת אותך כשמישהו קורא לאח שלו בוגד? כשפוגעים באנשים? איך? אני צריכה, אני חושבת שהמדינה הגיעה אחרי שבנתה את הבניין הגשמי, אנחנו צריכים ללמוד לבנות את בניין הרוח שלנו.
אבל יש לך פרטנרים? יש לך פרטנרים כשאת מסתכלת אל ירושלים? כשאת יודעת היום בבוקר יש אנשים שיושבים ומחליטים האם לתקוף את איראן או לא לתקוף את איראן, האם לשחרר חטופים, לא לשחרר חטופים, את מסתכלת עליהם ואת אומרת, אני מרים פרץ, יש לי על מי לסמוך?
אני אגיד לך, כל אחד מה הוא רואה. אני ישבתי שבוע שעבר, שבת שעברה, הייתי מילואיניקים, בני 35, שהצהל עשה להם קורס מהיר לקצונה בחודש, כי נהרגו לנו יותר מדי קצינים. ואני שאלתי אותם, אתם הקמתם משפחה, אתם עובדים, יש לכם ילדים, מה מביא אתכם עכשיו לקורס קצינים בגיל 36? ומה הם אמרו לי? הארץ הזאת. יש בארץ הזאת אנשים נהדרים. פגשתי אותם גם בפרס ישראל שבו הייתי חברה בוועדה. אנשים מדהימים. לא כולם מה שאתה מתאר. יש אנשים שיודעים להגביע עוד. אוף, אנשי אמת, אנשי יושרה, אנשים שאכפת להם, לדעתי, הם ייקחו את השרביט. האנשים האלה לא ייתנו, וזה מה שאומרים לי המשפחות השכולות.
וצריך שהאנשים האלה ייקחו את השרביט? צריך שיתחלף פה שלטון?
אני אגיד לך למה, כי אנחנו חייבים את זה לנופלים. אחד הדברים שאומרות לי המשפחות השכולות, היא שיהיה טעם לנפילתם. לא יכול להיות שהם בעזה ישבו בטנק, בבתים, שמאל וימין, ובעד רפורמה ונגד רפורמה, ודתי ושאינו דתי, והם היו יחד עם משימה משותפת. אנחנו נצטרך להגדיר לנו את הייעוד המשותף הזה. ואני חושבת שאנחנו נצטרך ללמוד את חזון ישעיה, וגר זאב עם כבש. לא שהדתי יהפוך לחילוני והחילוני לדתי והשמאל לימין, לא. איך לחיות יחד שבטי ישראל, עם השונות, עם הייחודיות של כל אחד. המילת המפתח היא וגר. אני חושבת שזאת משימת הדור, ואני רואה פה דור של צעירים, המילויניקים האלה.
אבל את רואה את ירושלים עושה משהו בשביל החיבור הזה?
אני רואה הרבה גופים אזרחיים.
רק אזרחיים, לא ממלכתיים, לא ממשלתיים.
אני רואה אזרחיים עושים למען החיבור הזה, ולכן אני לא מתייאשת, כי יש לנו פה אנשים מדהימים, שמארגנים, שעושים, שתומכים. יש לנו עם נפלא. אז אנחנו נצטרך, אחרי הימים הקשים האלה, אני חושבת שכל העם נמצא בתובנות גדולות. דרך אגב, משברים מולידים דבר גדול. משברים מולידים תובנות חדשות. תובנות. ויש הרבה תובנות מהשביעי לאוקטובר. יש עכשיו הרבה, ואנחנו יודעים שאם לא נהיה יחד, ואם הרוח כאן תסבר, אנחנו לא נהיה על האדמה הזאת. לא נהיה כאן. והיחד הוא יותר קדוש מכל דבר אחר, וכל מי שיהיה בהנהגה יצטרך לפעול ליחד הזה שלנו, לחיבור הזה שלנו, ואנחנו נדע שרק בכוח הרוח הזאת נוכל להמשיך כאן.
את יודעת, הגברת פרץ, אני שומע אותך מדברת את, את שיח היחד, ושנים ארוכות אנחנו שומעים אותך מדברת אותו, ואני תוהה, האם את, בכבוד אני אומר את זה כמובן, אם את לא בללה-לנד, אולי זה לא קיים, אולי זה מינוחים שנמצאים בספרי ילדים, ושהמציאות של השנה האחרונה הוא בוודאי מציאות 7 באוקטובר, הוא בוודאי ממשלת ישראל, הוכיחו שאין דבר כזה.
אוקיי. אז אני רוצה לומר לך שאתה צודק. הרבה פעמים אפשר לומר שנאיביות. מה את אומרת? נאיביות. אבל אני רוצה לומר לך, אני לא אכפת לי להיות נאיבית, כי אני מאמינה בזה. אבא שלי, יעקב אוחיון מהרי האטלס במרוקו, איזה נאיביות. הוא לא ידע לקרוא ולכתוב, אבל הוא ידע מילה אחת בעברית, ירושלים. והוא דיבר איתנו על ירושלים, וזכינו להגיע לארץ הזאת. אין שום דבר רע בנאיביות. אולי, דרך אגב, אם היינו קצת נאיבים, קצת מאמינים, אולי זה היה נראה אחרת. אנחנו עם מורכב, שלא יהיה פה ספק. אנחנו עם שבטי, זה המהות של העם הזה. יצאנו ממצרים, אנחנו נשב בהגדה של ליל הסדר, לא יצאנו שבט אחד, יצאנו 12 שבטים. אבל אני אגיד לך מה היה לנו. היה לנו משהו אחד משותף, היה לנו משכן שכל השבטים היו מסביבו. אנחנו נצטרך לשבת ולהגדיר לנו מה המשותף, ועל מה לא ניתן שיחוררו את הספינה הזאת, כי יטביעו את כולנו. הקיצוניות מכל הצדדים תטביע אותנו, ואין לה מקום. אני בשבת אמרתי, מאיפה נולדה הקיצוניות הזאת? בין שמאל לבין, מאיפה? וחשבתי לעצמי, זו מחשבה לא טובה, אבל אני יכולה להגיד לך אותה בכל. אלוקים בירך אותנו בשתי ברכות. שנהיה ככוכבי השמיים או כאפר הארץ. אתה מבין מה הוא נתן לנו? את הקצוות. או ככוכבי או בשמיים או אפר. אנחנו נצטרך למצוא את האיזון בין שמיים לבין ארץ. את האיזונים האלה, ולהגדיר לנו יעדים, ויש לנו ייעוד בעולם, יש לנו מה לתת לעולם, העם הזה יש לו מה לתת לעולם, ואולי מתחבר מסביב לזה, אבל מי שחשב שהתבטלו כל השבטים האלה, אז הוא טועה. אנחנו נצטרך ללמוד ביחד. ואני מאמינה שכל דור, אנחנו מתוך המשברים, מתוך הוויכוחים, מתוך הבירורים, יצמח ישועה מזה.
אולי מילה לסיום ברשותך, איך שאת בוחנת את מצבה של מדינת ישראל לאורך כל עשרות השנים שאנחנו כאן על האדמה, את יודעת להצביע על איפה ומתי התקלקל?
אני רוצה לומר לך שבכל דור, אתה, בכל תקופה אתה יכול להגיד היכן זה התקלקל, אבל אני חושבת שבשנים האחרונות לצערי, בשנים האחרונות, משהו בהקצנה בכל המגזרים. כשאני עליתי לארץ, בני עקיבא היו בנים ובנות. היום יש הפרדה. זה לא היה. יש היום איזשהו קידוש האינדיבידואל. קידוש האינדיבידואל כשהיה לנו פעם הכלל. בשיר הזה שאמרתי לך בוקר, היה, יש שם פזמון, מה עוד לא נתנו וניתן, לא מה אני אקבל מהמדינה, לא מה יצא לי מזה. אני חושבת שאנחנו צריכים לחזור, לא רק האני, וכל אחד ידאג רק לעצמו ולבי שלו. אנחנו צריכים להתחיל לדבר בשפתו של הרב קוק, על הכלל הישראלי. בהחלט בשנים האחרונות הכלל הזה נפגע.
הגברת מרים פרץ, כלת פרס ישראל, אהבה ממני, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
תודה רבה, ושיהיו לנו ימים טובים, ושנזכה לראות את החטופים יושבים איתנו בשולחן ליל הסדר, ושנהיה ראויים לכל הנופלים האלה, שם הם בעזה ידעו מה זה אהבת מולדת. הם, הרוח שלהם, ואנחנו נצטרך להיות ראויים להם. תודה רבה וחג שמח.
חג שמח, תודה לך.
תודה.
גם כן תרבות.
אנחנו עוסקים רבות בחרם התרבותי שעובר על ישראל, מהקריאות לחרם ישראל בתחרות האירוויזיון, ועד אירועים ספורדיים בתחומי תרבות שונים, מספרות ועד מחול. רק השבוע שמענו על ביטול הופעה של להקת היהודים, וביטול של הקרנת סרט על יהודה פוליקר, שניהם אמורים היו להתקיים בארצות הברית, ועל כך שארגוני החרם הודיעו כי בכוונתם לשבש את מרוצי האופניים הגדולים, גם הטור דה פרנס וגם הג'ירו דאיטליה, במחאה על השתתפות קבוצת הרוכבים הישראלית, להם הם קוראים קבוצת רצח עם, לא פחות. על זה נוסיף לכם כמובן את מה שדיווחנו לכם אודותיו, חתימות של עשרות אלפי אומנים ברחבי העולם שקוראים להחרים את הביטן הישראלי בביאנלה בוונציה שתיפתח בשבוע הבא. הבוקר נוסיף על זה כי קריאות החרם בביאנלה מתרחבות, לא רק נגד הביטן הישראלי אלא גם נגד הביטן הגרמני. מארגני החרם טוענים כי יש להחרים את הביטן הגרמני בגלל תמיכתה של גרמניה בישראל מאז 7 באוקטובר. אי אפשר שלא לטעות, ואת זה אני אומר, האם אין כאן פשוט אנטישמיות ברורה, כשזוכרים שמי שתייצג את גרמניה בביאנלה היא אומנית ישראלית, יעל ברטנה. בנוסף, אחרי שסיפרנו לכם בחודש שעבר על ביטול אוהד נערין באירלנד, להקת הבלט אירלנד אמורה הייתה להעלות מופע שחיבר נערין והחליטה לבטלו, בסוף השבוע בוטלה הופעה נוספת של להקת בת שבע, הפעם באתונה. הלהקה טוענת כי הביטול הגיע מצידה, משיקולים ביטחוניים ולא יוזמה של המארחים היוונים. השיקולים הביטחוניים עליהם מדברים בבת שבע ברורים כשמסתכלים על מה שקרה בחודש שעבר באתונה. אז קונצרט מיוחד שאמורה הייתה התזמורת הסימפונית של אתונה לנגן בוטל. הסיבה לביטול העובדה שהמנצח הוא ישראלי, המנצח יובל צורן, ראש העיר אתונה, חריס דוקס, היה אקטיבי מאוד בביטול, הוא תיאר את ישראל בתקשורת המקומית כמדינה רוצחת. המנהל יובל צורן, מנהל חג המוסיקה הישראלית מזה כמה שנים, נמצא איתי כעת, בוקר טוב לך.
בוקר טוב גואל.
תודה רבה שאתה נמצא איתנו. איך אתה חווה מהבטן, מהנפש, מהלב, את העובדה שמספיק שאתה ישראלי כדי שקונצרט יתבטל?
תראה, זה מאוד מאוד לא נעים, כי גם כי זה באמת, זאת פנייה דהומינם, וגם זה דבר ש... אתה יודע, זה דבר שנולדתי איתו, זה דבר ש... שהוא גדול ממני, וזה דבר שמשאיר אותי מאוד מאוד חסר, אין לי מענה לדבר
כן,
הזה.
כן, כי אין, כי מה יש לעשות מול זה, כן.
נכון, נכון. תראה, אני אדייק פה דבר אחד, הדבר שבאמת ש... גרם לרעש הגדול במקרה של הקונצרט שלי היה עובדה שהקונצרט התקיים בחסות של של שגרירות ישראל באתונה. זאת אומרת הלוגו של שגרירות ישראל היה על הקונצרט ולכן זה תפס את העיניים של כמה וחמים.
כן, אבל צריך להסביר למאזינות והמאזינים שלנו ברשותך, יובל, זה שזה תמיד בזה הם נתלים. הם תמיד אומרים, אנחנו לא תופסים אומנים בודדים, אלא ברגע שיש את הסטמפה של השגרירות הישראלית המקומית, של המשרד, משרד התרבות או משרדים אחרים, זה מספיק לנו כדי לדרוש את כינסולם, את ביטולם.
לא, חד משמעית, חד משמעית, חד משמעית. זה גם היה, אתה יודע, יש פה עניין, הרי בסיטואציה, אני מאוד, מאוד מנסה לשמור על הקול שלי, זאת אומרת, אבל יש בסיטואציות כאלה, זה גם עם מאוד 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 עניין של רצון טוב ושל איך בוחרים לנהל משבר מהסוג הזה. ופה הייתה תחושה, לפחות ממה שאני חוויתי, שהיה רצון לייצר את הרעש הזה. זאת אומרת,
רצון מצד מי? הפוליטיקאים המקומיים?
מצד עיריית אתונה, כן. יש שם קונסרבציה שצריך להבין שגופי התרבות של אתונה, למיטב הבנתי, מנוהלים, ארגון הגג שלהם זה העירייה. עכשיו, ראש העיר ששמו הזכרת הוא ראש עיר חדש, והוא אני חושב רצה להפעיל איזשהו שריר מול התיאטרון שהזמין אותי לנצח, שזה ההזמנה של מינויים ישנים של ראש עיר קודם. זאת אומרת, אני חושב שיש פה גם את הקו הזה, זה לא רק הקו הישראלי, יש פה כל מיני...
כן, אבל כשאנחנו קוראים בעיתונות או בתקשורת המקומית על כך שישראל זוכה לתארים כמו מדינה רוצחת, מבינים שזה לב הדבר, גם אם רק נתלים עליו. אני רוצה בכלל לדבר על העבודה שלך בעולם מאז השבעה באוקטובר, אבל בעקבות הדברים שאתה אומר לנו, מאסטרו צורן, אפשר להבין את ההחלטה של בת שבע, של אוהד נער לא לצאת בכלל ב-24, כך הם מודיעים לנו ממש עכשיו, שהם מבטלים את כל הסיורים שלהם בעולם ב-2024.
מה אתה סך? אוקיי, זה אני לא ידעתי. תראה, זה בוודאי אפשר להבין, זו סיטואציה מאוד, אתה יודע, היא מאוד 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 לא נעימה. ברגע ש... אני יכול להגיד לך מהצד שלי, הקונצרט נקבע הרבה הרבה לפני שפרצה המלחמה, והרבה לפני... הכל, אבל ההודעה, כשהגיעה להודעה שיש בעיות, זה לא בא לי בהפתעה, ואני בעצמי חשבתי, אני לא הייתי מבטל בעצמי. אני לא בעד, לא מאמין בזה. זאת אומרת, אני חושב ש, אתה יודע, חופש ביטוי זה גם החופש להפגין וגם החופש שלי להתבטא.
כן, אבל צריך להיות הוגנים. נכון שבתקופת לפני שנתיים, כאשר רוסיה פלשה לאוקראינה, אנחנו כולנו רצנו וססנו לקנסל אומנים רוסים.
אתה יודע, אבל אני חושב שאני שמח שאתה העלית את האנלוגיה הזאת, כי אני באמת 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 חושב שיש שוני מאוד מאוד מאוד.
לא, זה ברור, זה ברור לגמרי, אבל אני לא בטוח שהעולם רואה את השוני.
לא, תן לי לחדד, לא שוני מבחינה פוליטית, מבחינת השוואה בין רוסיה לישראל, אלא דווקא מבחינת האומנים. בגלל האופי של ה... יש אומנים ספציפיים שהם מאוד מאוד רוסים שנכנסו לאור הזרקורים, נגיד אם נזכיר את אנה טרבקו
זמרת האופרה כמובן, כן. היא ממש בוטלה, מילאנו ופריז, המקום היחיד שהצליחה להגיע אליו זה כאן לישראל.
נכון, אבל תראה, נגיד המקרה הזה זה דווקא מקרה בוחן מעניין, בגלל שמדובר באומנית גדולה וחשובה ככל שתהיה, שנתמכת באופן ישיר על ידי פוטין. זאת אומרת, יש שם ידידות אישית, ויש שם, אתה יודע, יש שם קשר אישי בנושא שבן בכל מה שנוגע למעמד של אומנים ישראלים במדינת ישראל מול השלטון הוא סיטואציה שונה מאוד.
במובן הזה שאנחנו לא אוכלים מהיד ממש של השלטון, במובן הזה שנטרבקו היא ממש יושבת על עטיני פוטין מטאפורית?
מטאפורית, וגם תראה, אתה יודע, אנחנו אומנים ישראלים מקבלים, התרבות בישראל לשמחתי מקבלת סבסוד מן המדינה, שזה דבר שאני חושב שהוא מאוד חשוב, ושהוא באחד מהחשיבויות הגדולות שלו, זה שזה דבר שמאפשר חופש ביטוי, זה דבר שמאפשר עיקרון דמוקרטי מאוד 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 בסיסי, שבן אדם מקבל את המימון שלו מהציבור, ולכן הוא לא תלוי בגחמות של...
כן, אבל זה לא באמת מעניין אותם, נכון? זה לא באמת מעניין אותם, יובל. הנה, רק עכשיו אנחנו מודיעים למאזינות ומאזינים שיש עכשיו קריאות, אנחנו ראינו את את הקריאות הבוקר על הלסת שלנו נפלה, כאשר קוראים לבטל את הביטן הגרמני בביאנלה בוונציה, כי גרמניה תומכת במאבק הישראלי מאז 7 באוקטובר. אנחנו טוענים שיש כאן גם עניין אנטישמי, בגלל שיעל ברטנה איזו, היא הנציגה הגרמנית בביטן, אבל גם אם לא, זה עדיין כבר, אנחנו מבינים שהגענו לעולם אחר לגמרי.
לחלוטין. תראה, אתה יודע, הנושא הזה, מדברים על הקו האנטישמי, לפעמים יש גם וגם, לפעמים יש באמת, יש איזה כאילו אזור חפיפה בין האנטי-ישראליות והאנטישמיות, ויש בלבול גם אצל המחרימים עצמם, מה הוא מה פה, אני חושב. וזה דבר מאוד 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 חמור, כי זה בעצם... אתה יודע, אחד מהדברים שאומנים עושים זה לתקשר, ואם חוסים, סותמים לך, אם לא מאפשרים לך לעשות את הדבר הבסיסי הזה, אז אתה, וגם על התואנה של ההשתייכות הלאומית שלך, בלי לבדוק מה יש לך להגיד, זה דבר נורא.
כן, זה תמיד... זה מגיע למחוזות האבסורד, כשדווקא את אוהד נהרין מקנצלים, כן?
למשל.
אם יש מישהו שאפרופו הדברים שאתה אומר. אבל ספר לי עליך במהלך החודשים האחרונים מאז 7 באוקטובר. אתה קונסלת, אתה בוטלת, אתה קיבלת טלפונים של אנשים שאמרו, אתה יודע, יובל, not now, it's not a very good time.
לא, לשמחתי לא, אבל אני אגיד לך מה כן, הדבר הזה מאוד, האירוע שהיה לי עכשיו והתונה גרם לי מאוד מאוד לחשוב איזה טלפונים לא הגיעו מלכתחילה. אתה מבין, המשבר הזה...
אפילו לא הרימו את הטלפון.
כן, המשבר הזה, הקושי במשבר הזה, הקושי בלעמוד את הנזק העצום של מה שקורה, זה שאתה יודע את הדברים שהיום אמורים לקרות ובוטלו, כמו הסיור של בת שבע או הקונצרט שלי או כל דבר אחר, אבל אתה לא יודע איזה דברים לא קרו מלכתחילה. וזה דבר שאנחנו לעולם לא נדע.
וזה לדורות, נכון? זה כדור שהתגלגל עוד ועוד ועוד, זה לא הולך להיגמר כשהשלום יפרוץ.
אני לא יודע, אני מקווה שכן, אני מקווה שימצאו דרכים, אתה יודע, שימצאו ערוצי תקשורת. הדבר הכי חשוב זה בעצם שיהיו ערוצי תקשורת, שיהיה אפשרות לאנשים בכל סיטואציה לומר בבטחה, safely, את מה שאשר על ליבם. הנושא של, נגיד, תראה, אם אתה חושב על זה, אתה מתאר את הביטול של בת שבע, טענה של ביטחון.
כן.
הרי התפקיד של מארח זה גם לדאוג לביטחונם של האורחים שלו. זאת אומרת, וזה דרך אגב גם ההודעה שיצאה לעיתונות מטעם עיריית אתונה על הקונצרט שלי, הייתה לא מדינה רוצחת וזה. הייתה, אנחנו לא יכולים לערוב לביטחונם של האומנים המופיעים, ולכן בחרנו לדחות את הקונצרט למועד בלתי ידוע. זאת הייתה הודעה יחסית לקונית, אבל... אתה יודע, בביטחון זה דבר שאתה לא יכול להתווכח איתו, אתה תמיד יכול לתלות את זה, זה קולב, אתה תמיד יכול לתלות את זה בזה, אבל גם לביטחון יש אמצעים להבטיח את שלומם של המופיעים, זאת אומרת, יש כל מיני דברים שאתה יכול לעשות על מנת לפתור משבר, אם אתה רוצה לפתור אותו.
מעניין.
והשאלה היא פה, אם באמת יש רצון לפתור את המשבר, או להפך, לייצר
לא, לעשות אסקלציה, בלי ספק, בלי ספק. אני רוצה עוד רגע לדבר איתך ברשותך על הפוליטיות שבמוסיקה, דווקא במוסיקה קלאסית, בוודאי אפרופו מה שהיית אמור לנגן שם באתונה, ואני אבקש בעוד רגע משרון ומיכל שישימו לנו מעט את מנדלסון ברקע, אבל עוד לפני כן אני רוצה להזכיר למאזינות ומאזינים, גם להזכיר לך מדוע בוטלה ההופעה של להקת היהודים באמריקה. אני אוהב לומר אמריקה. כי קוראים להם היהודים. זו הייתה הסיבה. כי היום המילה יהודים היא מילה טעונה פוליטית, והמנהל של הווניו, של המקום בו הם אמורים היו להופיע, חשב שהמילה יהודים איננה נכונה לזמן הזה, כי הוא איננו מקום פוליטי. אני משתגע. אני פשוט משתגע.
אני יכול לספר לך דבר ששמעתי מחבר אתמול, מבמאי אופרה, שבוטלה לו הפקה של נבוקו בגלל הנושא היהודי. זאת אומרת, גם היצירות עצמן נדרשות להתיישר לפי צו כזה או אחר. גם יצירה שנכתבה לפני, אני יודע, 150 שנה, נדרשת לעמוד ב...
כן, אתה יודע, זה מחזיר אותי כן לרוסיה אוקראינה. גם אז פתאום אמרנו, אוקיי, אז אולי צ'ייקובסקי לא צריך להיות מנוגן ברחבי העולם. כן, היו גם אמירות כאלה.
כן.
בוא נשמע את מנדלסון קצת, שרון, קצת מנדלסון. זה מה שהיית אמור לעלות שם באתונה.
בין השאר.
וזה לא רק מאסטרו ישראלי, אלא גם מאסטרו ישראלי שמעלה את יציאת מצרים של מנדלסון.
כן.
מכל הכיוונים.
מכל הכיוונים. תראה, הרעיון של התוכנית היה, בעצם היצירה המרכזית בתוכנית הייתה רקווים של פורה, והתוכנית הייתה אמורה להיות תוכנית לכבוד חג הפסחה, ומה שאני חשבתי כשביקשו ממני באמת להשלים אותה, זה באמת להראות את כל הזוויות של הנושא הזה, זאת אומרת, מכל התרבויות. אז היצירה הזו של מנדלסון נפלאה ולא מבוצעת הרבה, בצאת ישראל ממצרים בעצם, זה הטקסט, זה תהילים 114, ושזה שם יש מלכים פרוטסטנטים ממשפחה יהודית, זאת אומרת יש פה שתי מחצורות שהן מוצלבות. לזה אני צירפתי את פתיחת הפסחה החגיגית של רימסי קורסקוב, זאת אומרת זאת הכנסייה האורתודוקסית הרוסית, וזה מוזיקה מז'אנר אחר לגמרי ומסוג אחר לגמרי ומבנים אחרים לגמרי וטמפרטורה אחרת לגמרי, ויחד עם זה המסורת של מיסת ההשכבה הקתולית של הרקווים של פורה. זאת אומרת, וחשבתי שמדובר באמת במשהו מאוד 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 עגול מבחינת הרב תרבותיות שלו.
כן, כן.
זאת אומרת, במובן הזה, בהקשר התוכנית אמנם לא נבנתה על פי ההקשר הנוכחי, כי ההקשר הנוכחי לא היה קיים כאשר נבנתה, אבל בהקשר הנוכחי, הביטול הזה מאוד מאוד הדגיש את העניין הזה. הרי הדברים, כשאתה שם, אתה יודע, כשאתה שם משהו על רקע חדש, אז הוא מקבל צבעים אחרים.
והם בכלל, הם בכלל תכננו לציין 100 שנים לגבריאל פורה? זה היה הבסיס שלהם? אוקיי.
זה היה הבסיס שם, זה חלק מסדרה גדולה יותר, אבל הבסיס של התוכנית, אז הוא ספציפית, היה באמת בסיס של ככה, אתה יודע, הצלבה בין כמה תרבויות.
אז דווקא בהקשר של מה שאתה אומר לנו עכשיו, והשיחה שניהלנו עד כה, ומנדלסון ויציאת מצרים ותהילים, אי אפשר לברוח מכך שגם המוסיקה הקלאסית היא מוסיקה פוליטית מאוד, גם אם נגיד שאלה רק צלילים שמימיים.
לא, לא, לא. המוזיקה תמיד יש לה הקשר, והמוזיקה היא עושה איתנו דברים. המוזיקה אומרת לנו, גם מוזיקה שאין לה טקסט, כמו יציאת מצרים, המוזיקה עושה איתנו דברים, והיא אומרת לנו דברים, והיא גם בגלל זה, דרך אגב, אתה יודע, במשטרים דיקטטורים,
לא אהבו אותה מאוד.
בארגנטינה, רוסיה הסטליניסטית, זה גם תמיד מטרה לצנזור, כי דבר שהוא מעורר רגשות באופן מאוד 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 אחר מאומנויות אחרות.
אז אולי מבחינתם, ונעז לומר את הרע מכל, אולי מבחינתם יש צידוק לקינסול, לקינסול שלך, לקינסול של התרבות הישראלית.
אני חושב שבדיוק להפך, אני חושב שזה, זה, זה, אני חושב שבדיוק להפך, אני חושב שמי ש... מעוניין, אני חושב שמישהו מעוניין להשמיע את קולו, צריך לאפשר לאחרים להשמיע את קולם. אין, אין דבר כזה, זה, זה לא, זה לא one way. זה נראה לי היסוד של, אתה יודע, של חברה אנושית בריאה, ומאוד מעציב אותי ש... שזה לא דבר חדש, המלחמה מאוד הדגישה את זה, אבל מאוד מעציב אותי שאנחנו נמצאים באיזה מין עידן משונה של, שיש בו למשל תופעה מאוד רחבה של פייק ניוז, שהחדשות עצמן, המציאות, הדיווח על המציאות עצמו לא נדרש לקריטריונים של אמת, אבל דווקא האומנות שהיא אומנם בדיה, אבל היא מסוגלת להעביר לנו ותווך לנו את המציאות בצורה מורכבת יותר, דווקא המציאות, האומנות, סליחה, נדרשת לקריטריונים של, של הדוקומנטרי הכי הכי מחמיר שיש. כן. זאת אומרת, זה דבר שהוא אומנותית מאוד גרוע וחברתית מאוד גרוע בעיניי. זה, זה, זה נורא. זה ממש ממש נורא. זה, זה, זה נורא וזה מסוכן. זה, כן. זה פוטנציאל לעוני חברתי ורוחני ממעלה ראשונה, וזה דבר ש בשיניים אני אלחם עליו. זאת אומרת, זה באמת, זה הבסיס.
אבל אולי נסיים בכך שנאמר שגם אם תרצה להילחם על זה בשיניים, עדיין צריך שמישהו ירשה לך להיכנס לזירה. בינתיים אפילו לא מכניסים אותך לזירה. המנצח, המאסטרו יובל צורן, תודה רבה לך שהיית איתנו.
תודה רבה לך.
גם כן תרבות.
בואו רגע להתנחתה קלה. בסוף השבוע נודע כי כוכב הפוטבול האמריקני או-ג'יי סימפסון, שלפני 30 שנים הוא אשם וזוכה מרצח אשתו לשעבר ניקול בראון וחברה רונלד גולדמן, הלך לעולמו ממחלת הסרטן, הוא היה בן 76. משפטו של סימפסון היה מהמשפטים המסוכרים בהיסטוריה, הוא אמנם זוכה מהאשמות, אבל בתביעה אזרחית שהוגשה נגדו נגזר עליו לשלם למשפחות הנרצחים פיצוי צועים בסך 33 מיליון דולרים. בנוסף לכך, הוא גם ישב 9 שנים בכלא, בכלא נבדה, לאחר שהורשע בשוד מזוין וחטיפה. למשפטו של סימפסון, שעם השנים זכה לעיבודים טלוויזיונים וקולנועים רבים, היו השלכות תרבותיות רבות, עליהם נדבר כעת. נברך לשלום את הדוקטור יואב פרומר, ראש המרכז לחקר ארצות הברית באוניברסיטת תל אביב. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
תודה רבה שאתה נמצא איתנו. הוא אמור להיות הגשר, הוא אמור היה להיות הגשר המחבר, נכון? והכל התחרבש כן. בדרך.
כן, או-ג'יי באמת, עכשיו, הרי הוא לא היה על הרדאר שלנו הרבה שנים. ועכשיו אחרי שהוא באמת הלך לעולמו, זה רק זה מדהים שזה כמו תסריט הוליוודי, הרי שאפילו תפת הוליוודי לא היה מצליח לסרטט בעצם חיים כאלו, את העלייה והנפילה שלו, ואני חושב על זה שהוא ממש אוג'יי הוא סמל של אמריקה, אני חושב, כמצד אחד הוא באמת משקף את כל מה שטוב בה, את ההבטחה והצלחה, ואם עובדים קשה ומוכשרים, אז אפשר להגיע לאושר ולסגסוג ולחלום, בלי להשתמש בקלישה הזו, אבל הוא גם מסמל הרי אבל את הצד האפל של אמריקה, את האלימות, הגזענות, את הבצע, את המיזוגניות, וזה מדהים באמת, אני חושב, איך החיים שלו מתמצטים בעצם את החלום ובשברו האמריקאי בהקשר הזה.
אבל צריך לומר, במידה רבה, העובדה או המתח הגזעי או הגזענות באמריקה היא זו שסייעה לה לא, או ככה אני תופס את זה, סייעה לא להשתחרר משום רצח. לולי היו חבר מושבעים שרובם היו שחורים, אולי הוא לא היה משתחרר משם.
זה בדיוק העניין, הרי אפשר להפריד את ה... את החוויה של המשפט שלו, ואת המורשת שלו, ממישהו היה, ואתה צודק בהקשר הזה של גשר, או-ג'יי סימל את האפרו-אמריקאי האחר, את הזה שהוא לא מאיים על הלבנים, נכון? והוא בעידן של המעבר הזה, במיוחד אחרי שנות ה-60 הסוערות, והרעיון הזה של בלאק פאוור וההפגנות והמחאות והמהומות נוראיות לאורך שנות ה-60 הרי במרכזי אוכלוסין האפרו-אמריקאים, בדטרויט, בלוס אנג'לס ובאו-ג'יי, והוא מסמל את הדור החדש הזה שהוא לא מאיים, שהוא גם מסרב להיות אקטיביסט. נכון, הרעיון הזה של, של כמו שקוראים לו במחאות, an angry כן. black man, כן. נכון, הגבר השחור הזה, והוא לא כזה. אז הוא כאילו יוצר את האלטרנטיבה של מישהו שמוכן לשחק לפי הכללים, ושהוא לא מאיים על הלבנים, ושהוא מצליח בראש ובראשונה בזכות הצרכנות בעצם, האזרחות שלו היא סמל של צרכנות, הוא מצליח, הוא שחקן פוטבול, הוא כוכב קולנוע, הוא משתתף בהרבה מאוד פרסומות, במיוחד הפרסומת של חברת השכרת הרכב הרץ, כן. הרי הופך אותו באמת לשם בית באמריקה, וזה אמור היה להיות התקווה, זה אמור היה להיות האלטרנטיבה, לגבר השחור של שנות ה-60, הכועס, וזה בסוף מתפוצץ להם בפנים, אני חושב, וזה לא רק הוא, אני חושב על אוג'י, אני חושב תמיד גם על ביל קוסבי, כי זה קבוצה, זה לא, היו עוד כמה פחות מפורסמים שכאילו סרטטו דרך אלטרנטיבית לאינטגרציה אפרו-אמריקאית, אבל זה בעצם גם היה איזשהו שקר, כי אנחנו רואים שמאחורי הקלעים כן היה, גם במקרה שלו כמובן.
טוב, שניהם היו פושעים, כל אחד בתחומו, אבל שניהם היו פושעים. נדבר רגע על רגע המשפט. אני לא זוכר את הנתונים, מאזינות ומאזינים, תסלחו לי על זה, אבל עשרות מיליוני אמריקנים נדבקו אל המסך בכל פעם ששודר המשפט הזה. זה במידה רבה אנחנו, כאשר אנחנו בוחנים את תולדות הטלוויזיה האמריקנית, אנחנו מציינים את הרגע הזה, את המשפט של או-ג'יי סימפסון, כדי לדבר על לידת תוכניות הריאליטי. אבל גם שם הייתה הפרדה בין צופים לבנים לצופים שחורים. צופים שחורים שהיו בעד הנאשם, צופים לבנים שהיו בעד הקורבן. צריך לזכור, היו שם קורבנות.
כל החיים של אוג'יי זה מול המצלמה. לכן זה כל כך אמריקאי. מההתחלה, כספורטאי, כשחקן, והרי העידן הריאליטי מבחינתי מתחיל עם אוג'יי, המשפט זה עשי, אבל ההתחלה זה כמובן המרדף. אף אחד לא ישכח את זה, את המרדף בזמן, תוך כדי שידור הגמר של ה-NBA. שזה גם, יש בזה משהו כל כך, כל כך מתאים במובן הזה, שרואים את הגמר של ה-NBA פיינלס, ואז פתאום השידור נקטע, ולוקחים למסוקים האלו הרי של לייב סאדלייט פיד, ויש את המרדף הזה עם הפורד ברונקו, דיברת על רגע תרבותי אלמותי, זה הרגע הרי שהוא בורח מהמשטרה, ואז באמת, ואז יש את קצת פחות משנה, המשפט המטורף הזה, שחלקים גדולים ממנו משודרים, שזה גם יוצא דופן, והעורכי דין שלו, שהם כל כך פסגונים, הרי ג'וני קוקרן, העורך דין האפרו-אמריקאי שלו, שהיה מאוד, בוא נגיד, מאוד בקי בתקשורת, ומוכוון לתקשורת, ואז כמובן נשיא, כמו שאמרת, ששתי אמריקות חוות את הרגע הזה, אני זוכר את הפסק דין, שידור אחר, אני לא אשכח את זה, חצי מאמריקה, כבר יותר מחצי, אני חושב חווים את זה, הם לא מאמינים, איך אפשר לשחרר אותו, כי הראיות לכאורה היו באמת משכנעות מאוד, אבל עבור אפרו-אמריקאים, עבור היספנים, עבור אנשים שהם היו בצד השני של מערכת הצדק האמריקאית, וידעו כמה שהיא מעוותת ומסולפת במיוחד וגזענית כלפי אפרו-אמריקאים, מבחינתם זה היה צדק, צדק שהגיע באיחור הרי לא רק עבור אוג'יי, אבל בעצם עבור מיליוני גברים אפרו-אמריקאים שבאמת לאורך השנים נכלאו וחלקם גם הוצאו להורג למרות שהיו חפים מפשע.
בוודאי, צריך להזכיר למאזינות ומאזינים את אחד ההטרלות הגדולות של אוג'יי סימפסון, כאשר לפני כמה שנים הוא מפרסם את האוטוביוגרפיה שלו, ועטיפת הספר, אי אפשר לשכוח אותה, כן? זה אדום, אותיות אדומות, על גבי כריכה שחורה, וכתוב שם בענק, I did it, ורק מסתתר שם if, אם עשיתי את זה, יש שם if, שמסתתר בפינה למעלה, 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 מצד שמאל. אולי נסיים ברשותך, ונדבר על תפקיד הטלוויזיה, בכל מה שקשור למושג הזה, כי זה גדול מסך האיש, למושג הזה שקוראים לו או-ג'יי סימפסון. זה הטלוויזיה שמוכיחה שוב ושוב שהיא יכולה לעוות מציאות, לעצב מציאות, לרומם אנשים ולהוריד אנשים.
בהחלט, אני חושב שאו-ג'יי, אי אפשר, אפילו הוא עבור עצמו, אני לא חושב שהוא ידע איפה הדמיון, סליחה, איפה הגבול בין המציאות לבין הדימוי שלו שהטלוויזיה פנתה. משהו מאוד צעיר, צריך לזכור, בתחילת שנות ה-70, שהוא רק מתחיל בפוטבול, הוא נהיה כוכב פוטבול בבאפלו בילס, אבל הוא זוכה בהייסמן טרופי, שזה בעצם הפרס הכי חשוב בפוטבול אמריקה, שהוא היה ב-USC, באוניברסיטת דרום קליפורניה. והוא מהרגע הזה בעצם כבר בונה לעצמו דימוי תקשורתי, ואני לא חושב שהוא בעצמו אפילו ידע כבר להבדיל איפה אוג'יי האמיתי ואיפה אוג'יי שאמריקה התאהבה בו, ובמובן הזה אני חושב שהוא מסמל על המעבר הזה לעידן של הסלבריטאים, של הריאליטי טיווי, ולעיוות המוחלט הזה של המציאות שאנחנו כבר כצופים לא יודעים מי הבן אדם הזה שמולנו, ולמרבה הצער כפי שראינו אחרי הרצח, האוג'יי שאמריקה התאהבה בו וחשבה שהיא הכירה, זה לא האוג'יי האמיתי.
ונסגור את כל הסיפור הזה עבור המאזינות והמאזינים, אתם הרי זוכרות וזוכרים מי היה עורך דין הנוסף שלו, כן? האבא של הקרדשיאנס.
זה המעבר הכי טבעי.
בדיוק, בדיוק, בדיוק. וכבר שמענו במהלך סוף השבוע ממשפחת קרדשיאן, אודות המוות של או-ג'יי סימפסון, סיסו וסימחו. אני רוצה להודות לך על דברי החוכמה האלה, הדוקטור יואב פרומר, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
תודה לכם.
זהו, עד כאן ההסקט היומי של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן. תודה לכם שהייתם איתנו במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שמרו על עצמכם, האזינו לכאן תרבות. תודה ולהתראות.